שלום לאבישי גרינצבי, כתב המשפט של כאן 11 וגלובס. שלום אדוני.
שלום שלום, זה לא של גלובס, של עיתון בשבע.
סליחה, אבל... נכון, סליחה, אבל זה טעות זאת... של... אבל היית בגלובס.
אני כבר רואה פה כתב...
כתב אשמה נגד העורך של המהדורה הזאת.
כן.
מר גרינצבי, בכלל אתה בזמן האחרון צריך לתת לך שפו, הבאת סיפורים יפים מאוד. הייתי אפילו נכנס לך בקטנה, בקטנה לסיפור של...
אנחנו גם נקבל ברכות
מיריב
עוד רגע.
יריב גם יברך אותך מיד, אנחנו
פשוט... אחים לצהל.
אחים, הפרחים לוישי. כן, אבישי, תראה, בוא נפנתח את האירוע הזה, כי הוא מאוד מאוד מרגיז מצד אחד אנשים בציבור, קרא לזה בציבור הלאומי, כל הדיון הזה. מצד שני, אני מבין שבית משפט בעצם אומר, היי, מה אתם רוצים? לנוהג על הראש, וזה, הנה אנחנו...
אז אני אגיד ככה, קודם כל... אני חייב לומר את האמת, לגופו של עניין זה שהשופט פוגלמן הורה להוציא אמהות שכולות, וגם הייתה שם אמא של חטוף. אני אומר בכנות, אני לא משתדל מאוד לא להיות אדם צבוע, ואני חושב שהוא עושה בסדר, כי אחרי הכל אין מה לעשות,
צריך לנהל דיון, צריך לומר, הם לא ישבו בשקט, הם
אפילו
לא דיון.
אירו הערה ברגע שהעותרת אמרה...
צעקו צעקות ואי אפשר לנהל דיון ככה, זה הסיפור.
לא, לא,
לא. הוא לא נכנס לאולם, ראה שני הורים שכולים, אמרה, אתם תצאו עכשיו החוצה, רק שהסיטואציה תהיה ברורה.
לא, ניסית לרמוז כאילו שזה מה שהיה אצל רוטמן, וזה לגמרי לא מה שהיה אצל רוטמן, אבל אני אומר, לדעתי, מה שפוגלמן עשה, זה לגיטימי, אנשים בקהל, גם אם הלב שלנו יוצא אליהם, ולגמרי הלב שלנו יוצא אליהם, לא יכולים להפריע, מפריעים וצועקים איזה כיבוש.
מה לא לגיטימי?
רגע, תן לו לב, תראה, שאלת אותו שאלה, דווקא...
במיליון אחוז, ובקל וחומר, על מה שהיה אצל רוטמן. פה, האמא השקולה, איריס ברנשטיין, תקפה את האותרות על זה שדיברה על הכיבוש של רצועת עזה, שבעצם היא הדהדה את הטענה של ה-ICJ, שישראל המשיכה להיות כוח כובש בעזה גם אחרי ההתנתקות או אחרי הגירוש, והאימא לא יכלה לשאת את זה, בזמן ש...
בנה מפקד סיירת נחל, בנה של בן זוגה, נהרג בשביעי באוקטובר בלחימה, כדי בדיוק כמו לאנשים האלה שעכשיו בית המשפט, אני אגיד לך משהו, אני רוצה לשאול אותך אבישי דבר אחר.
לא, אני מנסה להבין מאבישי, אומר זה בסדר שהוא צאים, מה לדעתך לא בסדר?
רגע.
לא, אז אני אומר, רק צריך שלא תהיה צביעות. אם פוגלמן מוציא, ואף אחד לא אומר שערויה, איך מוציאים אמא שכולה, אותו דבר לגמרי, ובקל וחומר, אם שמחה רוטמן לא מאפשר שאח של חטוף יתקוף בצורה, אני לא רוצה שמשמעים קשות, אבל בצורה...
ורבנו, אני אתן לך...
בצורה קיצונית.
אני אתן לך קל וחומר בן בנו של קל וחומר, מכיוון שבית המשפט העליון כבר למדנו בשנתיים האחרונות, עליון על הכנסת בסופו של דבר, ומבטל חוקים של הכנסת, זאת אומרת, הוא המחוקק הגדול. אז אם אנחנו מבקשים משמחה רוטמן, אנחנו מנגנים אותו על בית המחוקקים התחתון שמתנהג ככה, אז קל וחומר על בית מחוקקים העליון, אבל זה בלתי דבדיחותא, כן, כן, כן.
כן, אבל זה דבר אחד. דבר שני, מה שהשופט פוגלמן אמר, הוא אמר, אין לנו ברירה, זאת אומרת, אתם צריכים להבין, ככה עובדת דמוקרטיה, עתירות מוגשות לבג"ץ, ובג"ץ צריך לדון בהן. עכשיו, הטענה של עצמה, ברור שהיא נכונה, אבל היא מאוד מאוד מתממת, במובן הזה שמדובר בדיון רביעי, אני מניח שאף אחד מכם לא זוכר בשלוף, דיון רביעי בבג"ץ, שמתנהל ממש תוך... חודשים ספורים, אחד אחרי השני, תוך כדי, ומדובר פה תוך כדי מלחמה. השופט פוגלמן בעצמו, בתחילת הדיון, אמר שהם יחסים לתירה זו חשיבות רבה, ונותנים לה תיעדוף ניכר על פני...
אבל אני, שנייה, אני רוצה לכן, אני רוצה...
אתה לא יכול להגיד מה אפשר לעשות, אנחנו דנים פה בעתירה שהגיעה אלינו. אתם מפנים את סדר היום שלכם בשביל העתירה הזו, אתם מסכים תשומות אדירות בתיק הזה, אז מותר שתהיה ביקורת על זה.
מעבר לביקורת הזה, יש פה גם שאלה על תפקידו של בית המשפט. הרי בזמנו, כשאנחנו העלינו את הטענה על הפרימטר, שבסופו של דבר, בגלל עתירה לבית משפט, צהל עשה כאילו נסיגה לחלוטין מהוראות הפתיחה באש, ואני עומד על הדברים האלה. נסיגה מוחלטת. לומר, ובתוך כדי דיון, גם השופטת הנשיאה חיות לשעבר, גם אמרה, זכותה, דיברה על זכותם של אזרחי עזה להפגין. עכשיו, שאחרי שקרה השיבה באוקטובר, תהיה איתי רגע, וישי. באנו ואמרנו, תראו מה עשיתם, אתם גם אחראים. כי צבא לא היה משנה, אלמלא העתירה וכולי. אז נכון, בסוף בית משפט לא פסק, אבל הוא הגיע לאותה מקום שהוא רצה להגיע, גם בלי, על עצם העתירה ועל עצם הדיון. אז זה אותו דבר גם כאן. הם לא יכולים אחרי זה להגיד, לרחוץ בניקיון כפיהם ולהגיד, שמיעו, מה, אנחנו אפילו לא התערבנו, רק ברור שעצם הדיון הזה קורם לצבא לעשות דברים אחרים. אתה יודע, אנחנו פתאום מתברר גם על מים שאתה מכניס, כאילו במשך המלחמה, אתה מכניס כל יום 50 מיליון קוב מים נקיים יהודים.
50 מיליון ליטר, כן. אז אני אגיד לך, ספציפית, אני מסכים עם הקו שלך באופן כללי, אני חושב שספציפית פה, הנקודה היא לא בגעת, אלא הנקודה היא הג. ומהבחינה הזו דווקא, מבחינת גם הממשלה, בעיקר ראש הממשלה, בוודאי גם הייעוץ המשפטי לממשלה, הם רואים את בגץ כמתנה ולא כעול. מהבחינה הזו שנוח להם שהתקיים הדיון לבגץ.
כן, נוח להם פעמיים, כי גם שבגץ כבר מגלה אסרטיביות, אז תוקפים אותו, ושאחר כך הוא לא מגלה אסרטיביות, והעולם אומר אתם לא עושים, אז גם
בסדר, הוא המחוקק העליון, זה חלק מהעיוותים במדינת ישראל.
אני לא אפרט, אני רוצה לשאול אותך,
אבישי. אני מכוון לומר שנוח גם לראש הממשלה, וגם לראש הממשלה,
אבל בוא יש משהו.
ביקורת שיפוטית פנימית, ואני לא חושב שיש פה דברים שצהל עושה והממשלה עושה ביחס לעזה, שהם נובעים בגלל בגץ שהשורש שלהם הוא לא הג.
אבל אבישי, אני רוצה לדבר איתך על דפוס. יש פה משהו בעיניי עמוק יותר. בישראל בסוף יש רשויות אכיפת חוק, והרשויות האלה צריכות לראות שמה שנעשה, נעשה על פי דין. וכאשר אזרח מתגאה בכך שהוא הוציא להורג, אדם שכבר כפות ולא מהווה סכנה, כאשר הוא מתאר תיאורים גרפיים שאתה הבאת, כמדומני, אני לא אחזור לתיאורים האלה של מה שהוא עשה לאותו בן אדם. ואחרי שיש כנראה סרטון שעד היום לא ראינו, אני לא מצליח להבין למה. הרי ברור שבכל
סרטון,
ברור שבכל מדינה דמוקרטית, מדינת חוק, פרקליטות מדינה לא יכולה להעלים עין, והיא צריכה לחקור.
אז רגע, כשבן אדם מאיים ברצח על ראש ממשלה,
רגע, לא הפרעתי. וכשיש מדינה שמנהלת מלחמה, שיש אוכלוסייה אזרחית שם, שהיא נמצאת תחת שליטה מוחלטת של אותה מדינה, גם אז בג"ץ צריך לדון מהר, כי זה קורה עכשיו, והמשמעויות הן עכשיו. אבל יש גל עכור ופופוליסטי.
אתה מוכן להתלגע?
הנה הסימן
שאלה. השאלה שלך היא ניהום.
יש גל עכור ופופוליסטי.
הבנו.
שמנסה להציג את הפרקליטות כאויבי המדינה. האם אתה לא חושב שצריך לעמוד מול הגל הזה?
תן לו לסיים את המשפט. סיימת? סיימת את השאלה? לא,
וואטסאפים שהוא שלח לחברים שלו, שאם התגוננת בפרסום שלי, ראית שיש גם סתירות מובהקות בין הודעה אחת לבין הודעה אחרת. זאת אומרת, ברור שהוא שם מספר להם סיפורי סבתא, לכן ביניהם גם, אתה יודע, הם מציגים אותו עכשיו כגיבור ישראל. ביניהם לא, לא יודע אם כמה הוא גיבור ישראל.
לא משנה, אבל הוא גם לא עשה את מה שהוא עשה.
כן, אבל זה מה שאני אומר, אבל הוא גם לא פושע מלחמה.
לא, אני לא מסכים, הוא מדבר, אתה מפריע לו.
רגע, עכשיו לגבי בג"ץ. הטענה שלך שישראל כובשת בעזה, זה לא הטענה של הייעוץ המשפטי, לא של הצהל ולא של הממשלה, וודאי לא של צהל, כי אין לישראל שליטה אפקטיבית ברצועת עזה. אנחנו רואים כמה כוחות ישראל צריכה להכניס כדי להיכנס עכשיו למזרח חאן יונס.
דיברתי על המלחמה, אבישי, עזוב, את שאלת הכיבוש נעשה על זה דיון נפרד, אני כובשת באבוע, דרך אגב, ספוילר,
אני לא שולטת באבוע,
אבל
כרגע כל הכנסה של אוכל לעזה זה ברשות או בסמכות ישראל, נכון? זה עתירה על נושא הומניטרי, לא עכשיו.
כן, אבל היא מתבססת על טענה שישראל היא כוח כובש בעזה, ולכן יש לה חובות מסוימות, יש הבדל אם אתה כוח כובש, אם אתה לא כוח כובש.
נכון.
עכשיו, אז אני אגיד לך, אני לא חושב שהעתירה של עצמה, הדיון עצמו הוא בהכרח רע למדינת ישראל, בסיטואציה הספציפית הנוכחית שאנחנו נמצאים גם בהליך בהאג. אבל הריצה הזו של דיון רביעי, העניין הזה שהוצא צו על תנאי בלי הסבר למה בכלל הוציא צו על תנאי, תחשוב על הסיטואציות בהאג עכשיו, בסדר, אם כל המטרה היא לעזור לנו בהאג, כאשר בגץ, בית משפט ישראלי, מוציא צו על תנאי, שבעצם אומר, לכאורה יש טענות טובות לצד שהגישת העתירה. תחשוב מה זה גורם לנו בהאג.
זה מייתר את האג, זה דווקא עוזר לנו בהאג. אבל אותי...
לא, זה לא... לא, לא, נגמר, נגמר הדיון. יש עוד בן אדם. לא, יש עוד בן אדם. תראה, אני בא ואומר לך, ניון יהיה, אנחנו נבקר גם את בית המשפט העליון, זה זכותנו, ואנחנו גם נגיד לבית המשפט העליון שהוא חלק מהאחריות למה שקרה כאן, כי הוא שחקן מרכזי. ואנחנו רואים את זה בכל אירוע. תודה לאבישי גרינצייג.